אנחנו בסוגיה, שיעור של הרב ויצמן על הגמרא בחולין שעוסקת בדין הליכה אחר הרוב, שיעור ממיטב הארץ. שיעור שם הוא יותר ארוך, יש בו עניינים נוספים, תמצאתי אותו למשהו יותר מוגדר, אפשר להסתכל שם בהרחבה. הכלל שיש שם כמה כללים, אחד הכללים שסביבו אנחנו היום, זה הכלל שלימוד הסוגיה לאור המצוות. בעצם הכלל הזה אומר ש אנחנו נפגשים עם הגמרא כביכול, מבחינה מסוימת, באמצע הדרך. כי הגמרא לא התחילה מכלום, גם המשנה לא התחילה מכלום, אלא יש את השורשים שזה התרי"ג מצוות. נכון שיש משניות שהן לא סביב איזושהי מצווה, כמו שראינו שבבא בתרא שלמדנו, אז הרב אומר שרוב ענייני המסכת אין להם מקור בכתובים, אבל משניות רבות רבות וסוגיות רבות רבות הם על גבי איזושהי מצווה, מתרי"ג מצוות. ולכן כשאנחנו באים ללמוד את הסוגיה, כשסוגיה עוסקת במצווה, בעיקר הסוגיות המרכזיות שסביב המצווה הזאת, אז יש מקום לבוא ולראות, ללמוד את המצווה עצמה, לחזור לשורש. יש לנו, איך עושים את זה? אז זה יש לנו את ספר המצוות לרמב״ם, שזה מקום מרכזי, ויש מקורות נוספים. יש את מה זה? כן, יש את הרס"ג, ויש את הבאהו, הסמ"ג הוא בדרך כלל פי הרמב״ם, והבאהג, ויש כמה מוני מצוות, ויש התייחסות לרמב״ן על הרמב״ם, ויש עוד כמה מקורות. מי שרוצה להתקדם באמת בלימוד המצוות, אז כמו שזה הזכיר את ספר מצווה ברש, הוא כלי מצוין בשביל לקבל דרכי לימוד בלימוד מצוות. בכל אופן, אבל הרבה פעמים יש, כשאנחנו עוסקים בסוגיה שהיא קשורה למצוות, אז יש ודאי חשיבות לבוא לעיין במצווה עצמה ולראות, וממנה לפעמים מקבלים מבט שהוא מבאר לפעמים דברים בסוגיה. אז זה גם נעשה היום בלי נדר בעזרת השם.
איך נקרא?
לימוד הסוגיה לאור המצוות. זה בעמוד 57, אני חושב, בספר, כן, למיטב הארץ. אומרת הגמרא בחולין, מינה המילתא דאמורה בנן זילבתא רובה. מה המקור לדין לכלל בדברי חכמים שהולכים אחר הרוב? מתי אנחנו הולכים אחר הרוב? יש הרבה דוגמאות לזה. דוגמה אחת זה בבית דין, נכון? שעל פי הרוב חותכים את הדין. דוגמה נוספת, אדם שמוצא בחוץ חתיכת בשר ויש רוב חנויות כשרות, אז מותר לו על פי הרוב להגיד את החתיכה הזו כנראה כשרה ולאכול אותה. שוב, יש בזה כללים, לא ניכנס כרגע לכללים, אבל בגדול יש עוד הרבה דוגמאות. יש דוגמאות, סוגים נוספים של רוב. לדוגמה, איך יודעים כשאישה ילדה, כן, אישה התחתנה, התאלמנה, מיד התחתנה, עכשיו נולד ולד כעבור שבעה חודשים. בסדר? אז איך יודעים עם הוולד, איך מתייחסים לוולד הזה, שייך לבעל הראשון שלו או הבעל השני? אז על פי רוב נשים ילדות לתשעה חודשים, אז אפשר להכריע על פי הרוב הזה שייך לבעל הראשון. ועוד הרבה הרבה דוגמאות. בסדר? עוד דוגמה שמוזכרת פה בסוגיה, קטן וקטנה. כל קטן הוא ספק, אולי הוא סריס. כל קטנה היא ספק, אולי היא איילונית, לא יכולה ללדת. הספק רחוק, נכון? כי רוב האנשים יכולים ללדת, כן? אז מה קורה עכשיו כשקטן התחתן עם קטנה? זאת אומרת, ככה. היה אח שנשוי, מישהו נשוי לקטנה הזאת, והוא מת. יש לך מצוות איבום על הקטנה הזאת. ויש לו אח קטן. עכשיו הוא מייבם אותה, והם גדלים ביחד. עכשיו, האם מותר לו לייבם אותה כשהם שניהם קטנים? או שצריך לחכות לראות שהוא גדול והיא גדל והיא גדלה, כדי שבוודאי יוכלו ללדת ילדים. כי אם הם לא יכולים ללדת ילדים, אין פה מצוות איבום, ממילא יש פה איסור אשת אח. אז יש מחלוקת. הדעה שמתירה לייבם אותה עוד כשהם קטנים, מסתמכת על רוב. בסדר? אז יש הרבה דוגמאות, המון הלכות שסובבות סביב העניין הזה של רוב. יש גדר של ביטול ברוב. אתם אולי עסקים בזה עם הרב דוד בענייני איסור ויתר. חז"ל הרחיבו את זה לביטול בשישים, אבל מהתורה מספיק ביטול ברוב. בכל אופן, יש לזה הרבה הרבה נפקא מינות. שואלת הגמרא, מינה מילתא דאמורא בנן זילבתא רובה, מה המקור לזה? הרי זה לא פשוט שהולכים אחר הרוב. אדם מוצא חתיכה עכשיו ברחוב, חתיכת בשר, אני לא יודע מאיפה היא. הרי בוא נגיד ככה, אם זה היה ספק אם היא מורעלת או לא מורעלת, לא היית אומר, טוב, רוב החנויות פה הן חנויות טובות, אבל מה, אני יודע שיש פה איזה חנות של מחשבים שמרעילים את האוכל, אז יאללה, אני אקח את הצ'אנס ונוכל. אדם לא היה עושה זה, נכון? אז זה דין שהוא, לפעמים הוא גם ריאלי ומציאותי, ולא תמיד הוא ריאלי ומציאותי. מה המקור? וגם כשהוא ריאלי ומציאותי, מי אמר שהתורה אומרת ללכת לפי הדין הזה? מה המקור? חזר שואלים, מה המקור? זה שולחים אחר הרוב. אומרת הגמרא, מנהלן? מה זאת אומרת מנהלן? דכתיב אחרי רבים להטות, כאילו, מה יותר מפורש מזה? מה אתה מחפש יותר ברור מזה? אומרת הגמרא, לא. רובה דאיתא קמן, כגון תת חנויות וסנהדרין, לא קמי באיילן. כי קמי באיילן רובה דלייתא קמן, כגון קטן וקטנה. אז זה אנחנו שואלים מנהלן. יש שני מושגים של רוב, יש רובה דאיתא קמן ורובה דלייתא קמן. רוב שקיים לפנינו ורוב שלא קיים לפנינו. רוב של תשע חנויות הוא קיים לפנינו, יכולים לספור את החנויות, לספור את הסך הכולל, לספור כמה הקשרות מתוכם ולזהות פה רוב. סנהדרין, יש לי 23 דיינים, דנים עכשיו דיני נפשות, אני סופר בסוף את הדעות, אז הרוב הוא לפניי. על רוב כזה נאמר אחרי רבים להטות. אבל מי אמר שגם ברוב רובה דלייתא קמן אני הולך אחר הרוב? הדוגמה של קטן וקטנה, אני סופר את מספר האנשים עכשיו ובודק סטטיסטית כמה אנשים ילדים וכמה לא? לא, זה רוב שהוא רוב סברתי, רוב, זאת אומרת רוב הנהגתי מהעולם שהוא ברור, אבל הוא לא נמצא לפני עכשיו שאני יכול לספור איזה קבוצה של אנשים ולהחליט אם רוב הקבוצה הזאת היא א' או ב'. זה נקרא רובה דלייתא קמן. רוב נשים שיולדות לתשעה חודשים, זה גם רובה דלייתא קמן, נכון? אני לא ספרתי עכשיו את הנשים, בסדר? אז אומרת הגמרא, זה מה שהתכוונתי לשאול. אחרי רבים להטות, על מה זה מדבר? בסנהדרין, נכון? סנהדרין זה רובה דלייתא קמן, אני יכול לספור אותם. אז בסדר, זה לא שאלתי. על מה שאלתי? על רובה דלייתא קמן. עד כאן הסברנו את שאלת הגמרא. הסוגיה מתחילה לתת הרבה הרבה דוגמאות, על זה, לדוגמה, קורבן עולה, זה לא מובא לפניכם. קורבן עולה. הרי קורבן עולה, אנחנו מנתחים אותו לנתחיו, אחד החלקים זה הראש. את הנתחים האחרים, אתה יכול לבדוק אם הוא טריפה או לא, אבל בראש, קרום המוח, אחד הסימנים של טריפה, שקרום המוח ניקב. אם אתה מקריב את הראש שלם, איך תדע אם קרום המוח ניקב? אתה חייב לסמוך פה שרוב הבהמות, לא ניקב להם פרום המוח, אז אולי מפה הראיה. הוא אומרת לא, אולי אפשר לבדוק את זה בדרך אחרת, לא משנה, לא ניכנס כרגע לכל הראיות. הגמרא מביאה סדרה שלמה של ראיות שכולם נדחות. בסוף יש סדרה של כמה אמוראים שנותנים ראיות שלכאורה לא נדחות. האחרון שבהם הוא רבשי, לא נראה את הכל. מי שרצה ראה את זה בסדר, מי שרצה יראה אחרי זה. אומר רבשי, אתיה משחיטה עצמה. דאם רחמנה, שחוט ואכול. התורה התירה לשחוט בהמה ולאכול אותה. שאלת הגמרא, ולאיכו שמה במקום נקב קשחית? אולי אדם שחט את הקנה, נכון? אחד הסימנים, אם הקנה או הוושת נקבו, זה גם סימן טריפה. אולי אדם שחט בדיוק במקום שהיה נקב, אז אתה לא יודע, אתה חושב שזה לא טריפה, אבל זה באמת סם כן טריפה. אלא לא, משום דאמרין, אז ילבטה רובה. זה ראיה שהולכים אחר הרוב. כי אין לי דרך לברר, אין לי שום דרך בעולם לברר את, את הדבר הזה, כי תמיד אני לא יכול לבדוק לפני שאני שוחט, ואחרי שאני שוחט תמיד יהיה לי את הספק, אולי שחטתי בדיוק במקום ששחטתי, היה נקב שם, אני לא רואה אותו עכשיו. בסדר? אז איך התורה בלכל זאת מתירה לאכול אחרי שחיטה? חייבים להגיד שסומכת על רוב, שרוב בהמות לא, 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 לא נקובות במקום השחיטה. כן. יכול להיות, א', בוא נגיד ככה, אחרי שכבר יש רוב אתה לא צריך לבדוק. אם התורה הייתה ניתנת בזמן שאפשר לבדוק על ידי אולטרסאונד, אז השאלה היא עכשיו עיונית, האם התורה מצפה שאני אבדוק באולטרסאונד או שרק אני אבדוק בעין רגילה? כי יש דינים כאלה שאומרים, אחת הסברות, שיש יש בעלי חיים, אחד תאים מאוד קטנים, שגם אם אתה במיקרוסקופ יכול לראות שהם קיימים בחסה, אין בעיה לאכול אותם כי זה לא משהו שנראה בעין, בסדר? למרות שהיום יש אפשרות לבדוק את זה. אז זה עוד שאלה, דיון אחר. אבל אנחנו לא אחד לא צריכים להגיד לדיון הזה, כי בזמן, כן, אנחנו לא צריכים להגיד, כי בזמן הגמרא לא הייתה אפשרות לבדוק את זה. ובכל זאת התורה, כשניתנה התורה, למרות שלא הייתה אפשרות לבדוק את זה, היא אמרה, אתה יכול לאכול אחרי שחיטה. סימן שהיא ציפתה שנסמוך על רוב, בסדר? אבל אם כבר הלכתית אתה יכול לסמוך על רוב, אז מה הבעיה?
אם יציאו תדע, אז הם לא יכולים לבדוק את זה. אבל למסקנה את מותר לך שדל ידי כמובן זה גם מותר. אנחנו רואים שמסיני או שזה מה ישנה המאה?
לא, זה... אוקיי. אתה שואל שאלה, האם... אתה שואל, בוא נגיד ככה, אתה שואל שאלה, מה קורה כשאני יכול לבדוק? סתם, יש לי רוב, אני יכול לבדוק. שאלה לא רק פה, לא רק פה. גם בתשע חנויות, לצורך העניין. אם אני יכול לברר מאיפה זה הגיע, ברור שאני אסמוך על רוב, נכון? השאלה אם אולטרסאונד דבר שהוא נדרש ממני כל במה להעביר אותה באולטרסאונד או לא, לא שאני שאלה, נשים אותה בצד. שאלה היא טובה. סתם, זו שאלה עקרונית, הלכתית. האם כשיש לי אפשרות לברר, יש כלל דרך אגב, שדבר שניתן להתברר, אז לא מתירים אותו, צריך לברר אותו, אין לו מתירים. בסדר? אז אתה אומר, עכשיו פה, אני אומר, פה יש מקום לדון, גם פה נכון, עוד מעט נראה. אבל יש מקום לדון, האם אולטרסאונד זה בגדר הבירורים שהם נדרשים ממני, בסדר? יש דברים שאתה אומר, זה אפשר לברר. אם עולה עכשיו בסרט הבדיקה של 10,000 שקל שהוא יורד, זה נקרא אפשר להתברר או לא? אז עכשיו פה זה לדון הלכתית, מה נקרא אפשר לברר, בסדר? אבל השאלה שלי טובה. בכל אופן אומרת הגמרא, ממשיך, אומר רב אשי, אמרית לשמעת כמי דרב כהנא, ואמר לרב כהנא כמי דרב שימי, ואמר לי, ודילמה איך עדי אפשר, אפשר איך עדי לא אפשר, לא אפשר. כן? זה מזכיר את מה שלמדנו, אם דנין אפשר משאי אפשר, נכון? זאת אולי... אתה תלמד משם שרק במקום שאי אפשר לברר אז הולכים אחרי הרוב. אבל במקום שאפשר, אולי שם לא. אומר, דהי לא תאימה אחי, רבי מאיר דחש למיעוט, האחי נמיד לא אחי בישרה, כן? רבי מאיר שכן חושש למיעוט ואוסר בקטן וקטנה, אז הוא לא יאכל בשר? כי אי אפשר לבדוק את זה? וכי תאימה אחי נמיד, אולי תגיד בסדר באמת שרבי מאיר לא יאכל בשר? פסח וקודשי, מה ניקה למאימה? וזה אין ברירה, הוא חייב לאכול פסח, חייב לאכול קודשי. הכהנים, כן? אז מה אפשר לעשות? אלא אחד אפשר, אפשר, אחד לא אפשר, לא אפשר. האחנה מי אחד אפשר, אפשר, אחד לא אפשר, לא אפשר. זאת אומרת, מסקנת הסוגיה, שאולי אנחנו מצאנו מקור להליכה אחר הרוב, במקרה שאין שום אפשרות לבדוק, אבל במקרה שכן יש אפשרות לבדוק, לא מצאנו מקור להליכה אחר הרוב. אז אומר רש"י, אם ככה, אבל, הרי כל, מעשים בכל יום אנחנו הולכים אחר הרוב, כמו בהלכות טרפות או כל מיני הלכות נוספות שהולכים אחר הרוב. וגם במקום שלכאורה כן אפשר לברר באיזשהו דרך. אז מה נגיד אז? אז רש"י אומר שתי תשובות. מודגש לכם, נכון? כן. אלא אני קורא ברש"י, החלק המודגש שהוא לא דיבור מתחיל, כן? בדיבור מתחיל פסח. אלא ודאי, הלכה למשה מסיני ולסמכין הנרובה אפילו אחד האפשר. אינמי, אחרי רבים להטות, משווה בין רובה דאיתי כמן בין רובה דלאיתי כמן. ומה ישנה? אי מאי. רשמי בשתי אפשרויות. למה הולכים אחר הרוב? או הלכה למשה מסיני, או מאחרי רבים להטות. שזה גם רובה דאיתי כמן, אמנם זה נכתב רובה דאיתי כמן, אבל מה ההבדל בין זה לזה? אותו דבר גם יהיה רובה דאיתי כמן. במסקנת הסוגיה, מאיפה אני יודע הליכה אחר הרוב, או הלכה למשה מסיני, או מה הפסוק אחר רבים להטות. בסדר? מובן?
איך
אני משיג
אבל אפילו איך
זה אפשר? כי אנחנו... הגמרא יוצאת מנקודת הנחה, זה ברור שהולכים אחר הרוב גם במקום שאפשר. רק חושבים את המקור של זה.
אנחנו חושבים רק את המקור של זה לאיתי כמן.
לאיתי כמן, אבל כשאפשר.
איך אנחנו יודעים מזה? איך הרוב יודע שהגמרא זה גם איך זה אפשר?
כי קטן וקטנה זה אפשר. קטן וקטנה,
תחכה.
יש לך אופציה, אתה לא חייב. כן? תחכה, הבירור פה מה יהיה, לחכות כמה שנים. תחכו. בסדר? יש דברים שאי אפשר לשחוט, תמיד כשאני אשחט, תמיד אני צריך לשחוט מתישהו ואני לא יכול לברר קודם, אז זה אין ברירה, אני יודע שאף פעם לא זה לא יכול להתברר. אז פה, אבל קטן וקטנה, יש דרך לברר את זה, תחכו כמה שנים ונראה מה יהיה, בסדר? ואתה רואה שחכמים התירו, מה המקור לזה? אומר רש"י, או מהלכה למשה מסיני, או מהפסוק אחרי רבים להטות. כי מה ההבדל בין רובה דאיתי, כאילו, למה שיהיה הבדל בין רובה דאיתי כמן לרובה דאיתי כמן? אותו פסוק שנכתב שם הוא גם נכון לפה, לרובה דאיתי כמן. בסדר עד כאן?
אפשר זה גם.
מה?
סתם כי אינה מי השני לאמור שוב לא כותב, אפילו אחד אפשר.
לא, זה פשוט.
שוב, כאילו.
לא, זה מה שזה הכוונתו. זה מה שהוא בא, זה מה שכל הסוגיה באה להוכיח. מקום שאפשר, קטן וקטנה. אז הוא כתב את זה כבר קודם, עכשיו הוא אמר, הוא סגר את הפירוש הראשון, עכשיו הוא אמר, הנה מי, יש עוד פירוש, כמובן שזה גם כן על איך אפשר. רש"י תמוע מאוד. הרי הסוגיה התחילה עם אחרי רבים להטות. והיא אמרה שזה לא לימוד טוב, כי זה נכתב ברובה דאיתי קמן. אז ממה נפשך? אם בהתחלה היה לי סברה לחלק בין רובה דאיתי קמן לרובה דאיתי קמן, מה קרה פתאום שהיא נעלמה הסברה הזאת? ואם הסברה הזאת טובה, אז למה בהתחלה לא ענו את זה? כאילו שרשי יכתוב, לא רשי, לא משנה, הגמרא. בסדר, זה ברובה דאיתי קמן, ונף קמינה, אותו דבר, רובה דאיתי קמן. כאילו רואים שהגמרא ככה, מה שרואים, בהתחלה הגמרא מבינה שיש לחלק בין רובה דאיתי קמן לרובה דאיתי קמן, ולכן אתה לא יכול ללמוד אחרי רבים להטות מרובה דאיתי קמן לרובה דאיתי קמן. ואין לי מקור, אני מחפש מקור. מחפש, יש הרבה דעות בגמרא, זה לא סתם מחפש. ופתאום בסוף, אתה יודע מה? כל מה שאמרנו היה מכינה. זה היה הפסוק, וחבל שבכלל השקענו מאמץ על כל הסוגיה. לכאורה זה מה שכתוב פה ברש"י. מסכימים איתי? שלא מסכים איתי, לפחות תסכימו הרב ויצמן. בסדר? אז זה תמוע מאוד, בסדר? רשום שאלה ראשונה. אם הלימוד של אחרי רבים להטות אינו טוב לרובה דאיתי קמן כבתחילת הסוגיה, מה קרה בסוף שפתאום הוא כן טוב לפי רש"י? שאלה ראשונה. אז כמו שאמרנו קודם, כשאנחנו עכשיו באים ורואים פה סוגיה יסודית שהיא המקור ללימוד רוב, אנחנו צריכים לבוא ולבדוק אם, לא תמיד על כל דבר יש מצווה, אבל פה לדוגמה סוגיה שהיא, יש עליה מצווה, היא קשורה לאחת מטרת מצוות, לכן יש לנו מקום לבוא לעיין במצווה, ואולי זה גם יפתח לנו איזה פתח. אומר הרמב״ם במצוות עשה קע"ה, והמצווה קע"ה היא שציווה לנטות אחרי רבים שתיפול מחלוקת בין החכמים בדין מדיני התורה כולם, וכן נמשך ונטע בדין פרטי גם כן, בדין ראובן ושמעון, דרך מסע שתיפול מחלוקת בין דייני עירם, אם שמעון הוא חייב או ראובן, נמשך אחר הרוב, והוא אמרו יתעלה אחרי רבים להטות, והוא אמרו רובה דאורייתא. כן, הגמרא אומרת שדין רוב זה מדאורייתא, זה לא המצאה של חכמים, זה דין דאורייתא. כבר התבררו משפטי מצווה הזו ודקדוקי המקומות בסנהדרין. כן, הרמב״ם אומר, כשיש בסנהדרין מחלוקת באיזה דין מדיני התורה, האם צריך להורות א' או ב', מכריעים את המחלוקת על פי רוב. וגם בדין פרטי, בין ראובן לשמעון, יש מחלוקת בין דייני העיר, האם לחייב את ראובן או לחייב את שמעון, גם הם מכריעים על פי רוב. מאיפה? מהפסוק של אחרי רבים להטות. וזה דין דאורייתא, רובה דאורייתא, כן.
הרב אלעזר אומר יותר מקום
שזה מצווה מהתורה, לכל
העניין
של שפה מצווה, שזה מביא כל מצוות מהתורה. מה, רובה דאורייתא?
הוא מביא
את זה להוכיח שזה דין דאורייתא. לא, בספר המצוות, הרמב״ם, הוא לפעמים כשחולקים עליו, או כשיש, לא, לאו דווקא כשחולקים עליו, כשהוא רואה יש סברה להגיד שזה לא מצווה, אז הוא מביא איזה ראייה מדברי חכמים, שתראה, הנה, חכמים התייחסו לזה כמצווה דאורייתא.
זה לא משהו עשה בשורשים, הוא מעביר את הדברים.
לא, בשורשים הוא מביא את הכללים. אבל לא כל דבר הוא רק על פי הכללים. גם אם זה על פי הכללים, אבל בטח דבר שהוא... פה זה לא מצד הכללים. מצד אומרים, חז"ל אומרים בגמרא, רובה דאורייתא. זה מבחינתי ראייה שזה מצווה מן התורה הרוב. בסדר? אבל מה שקשה, הרשב"ץ, כן, בזוהר הרקיע, הוא מביא, ולולא שאמרה הרב, הייתי אומר שזהו דקדוק אחד מדקדוקי הדיינים, שנשפוט בצדק, והצדק הוא ללכת אחרי הרוב. הרי יש כל מיני הכרעות בבית דין. מה קורה כשיש לבית דין ספק? יש כל מיני צורות להכריע. יש חזקות, נכון? זה אחת צורות ההכרעה. רוב זו דרך הכרעה. כל דאלים גבר זה דרך הכרעה. כל מיני פסיקות דין יחלוקו, נכון? וגם צורה של הכרעה של דין. למה פתאום את רוב הרמב״ם לוקח את זה כמצווה בפני עצמה? למה זה לא נחשב פרט מפרטי חובה לדון בדיני ממונות? לדון לא יודע מה, דיני, איזושהי מצווה, סנהדרין על, על, על בית דין, יש כל מיני מצוות שעוסקות בסנהדרין, למה זה לא פרט בתוך המצווה הזאת? למה הרמב״ם מונה את מצוות, את, 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 את הליכה אחר הרוב כמצווה בפני עצמה? מבין את הקושיה? לא כתוב חזקה, הכרעה לפי חזקה כמצווה. אין כזה דבר. לא כתוב יחלוקו זה מצווה. יש מצווה לדון בדיני טוען וניתן, לצורך העניין. בסדר? שאם יש ראובן ושמעון מתווכחים, בדין צריך לדון ביניהם. בעוד שם שנה הבאה, סנהדרין, אז ניגע בחלק מהמצוות, בעזרת השם, בלי נדר. ולכך הרוב זה אחד הכלים של בדין. אז למה הרמב"ם מונה את זה כמצווה בפני עצמה? זו שאלה מאוד חזקה של הרשב"א. הוא לא שואל, הוא אומר כאילו, בסדר, הרמב"ם אמר, אבל אם הוא לא היה אומר, היה לי מאוד קשה, למה זה לא פרט בתוך מצוות בית דין? מדוע הרמב"ם מונה את הליכה אחר הרוב כמצווה בפני עצמה, רק שנייה, ולא כפרט ממצוות בית דין. כן, מה אתה אומר?
לא כמו ירושלמי שרושם שכל העניין זה בשביל לעבוד תורה ולעבוד בירור. רושם זה כי במיוחד הוא מצמצם במצווה לבניית דין, עם רוב אנשים.
כן, כן. אם זה דין, אז כבר יש לי מצוות של דין. יש מצווה לעשות דין.
סתם שאלה כללית על הדרך. כאילו שהרבה פעמים יש שאלה ואז לא מדבר. למה נשארים הרבה פעמים? סליחה,
כן. הרבה פעמים
שנשארים
בלי תשובה,
כאילו,
מה אני
אומר, כאילו. וגם
במקרים
שזה קורה הרבה,
אז
רש"י לא מכריע, כאילו, או סוגיה אחרת, אבל זה... למה רש"י, אבל אתה סתם, אנחנו הרבה פעמים משאירה את הדיון
כך פתוח. כן.
אתה אומר את
זה משהו לסיכום הזה. כן. כן, שאלה טובה. שאלה איך להתאמן פה לזה שזה נשאר פתוח. בסדר, שאלה טובה. כן. רש"י זה נדיר, אבל נראה שמה שצריך פה את רש"י, הוא אומר כאילו זה דברים שהם... א', זה הוא צריך פה, זה פשט הסוגיה בעצם, כן? שהוא כאילו... אני יודע, ראיתי בתחילת הסוגיה, יש נקודת הנחה שהולכים אחרי רוב. אני שואל רק מנה אמירתא, לא שאלתי מה הדין. מנה אמירתא, ברור שזה ככה עושים, זה לא שאלה בכלל. מנה אמירתא, מנסים וכאילו בסוף התשובה שאיכשהו הסתדרה, גם עליה נשארה קושיה, כאילו אז זה בעיה, כי זה טוב רק לך שאפשר, שאי אפשר, אז רש"י אומר, אז אני צריך להגיד ככה וככה, אבל באמת זה מיוחד.
זה גם שאלה מיוחדת, שההנחה כבר, יש את ההנחה של הכל.
כן,
נכון. טוב, זה בעיה לאהוב, ואז לא מוצאים תשובה לאחר הצדדים, אז כן. אפילו
לא תקלו. נכון, יש מקום להם בזה. טוב, יש מקום לשאול שאלה חקירה, כן, לחקור בגדר של רוב. מה אתם אומרים? מה, יש דין, יש דיון, יש התלבטות, יש ספק. איך עדיף להכריע את הספק? ברוב או בכל? זאת אומרת, בצורה ודאית, זאת אומרת 100%, או לפי רוב האפשרויות. איך, מה הייתם אומרים? האם רוב זה דבר שהוא לכתחילה, או שהוא דבר שהוא רק שאין לי ברירה? כאילו היה עדיף שיהיה לי קול, שכולם יסכימו. אבל כשאין ברירה, אז הולכים לפי רוב, איך אתם מבינים? כן.
אני שנייה מתוך הפסוק.
קודם כל בסברה, תגיד.
לא, מתוך הפסוק נראה שזה לא רוב. שאין נותן להקות, שאי אפשר להזיז את זה. אם זה כמובן, מוחלט, נגמר, כולם
מסכוקה. עדיף רוב, אתה אומר?
כן, זה נותן להקות.
בגלל המילה להטות, אחרי רבים להטות, אבל למה אני שומע שזה עדיף? אולי זה רק פתק שומע, תשמע, כשיש לך בעיה, דעות לכאן ולכאן, אתה צריך להטות לאיזשהו כיוון, תלך אחרי רבים.
תמשיך את הדין, מה שתמשיך, להגיע לפסיקה מסוימת, שצריך שכנע את הצד השני. יש בעניין של הטעיה, שיהיה אפשר להטות, זה מקסימום הצד השני אחרי.
לא, זה בסדר שכשיש לי מחלוקת, אז אני מסכים איתך שנשמע פסוק, מספיק חרוב, אל תנסה עכשיו לשכנע את כולם. אבל האם לא היה עדיף לי, אני שואל שאלה תיאורטית, לא היה עדיף לי לכתחילה? אוקיי, אז אתה אומר שעדיף לי משהו מוחלט. שעדיף לי רוב, אוקיי. כולם מסכימים?
למה לא עדיף שיהיה מוחלט?
אתה אומר שעדיף שיהיה מוחלט.
כי אז אתה לא יכול לתת צדדים.
למה הבעיה שלו לצדדים?
כי אז זהו, נגמר. אין לך יותר, אין לך פה עניין שלי, אין פה יכול להתחיל, שאני יכול להמשיך. אם נגמר, זה ככה.
אין זה נכון, זה נכון.
אין זה כבר לא נכון.
אין זה נכון.
אבל רגע שזה נכון של התקופה הזאת, שנה, תקופה
כזאת. אבל זה שם משהו אחר. אבל לא, זה ככה. אין לי בעיה, אבל בסדר, בזמן מסוים, אם זה נכון,
מסוים, אנחנו נצטרות. שאלה, איתי, שאלה. אני רוצה לצייר ציור. כל הדיינים עכשיו יושבים, חושבים, עוד אף אחד לא אומר כלום. כל אחד רושם לעצמו, שמעו כולם את כל הצדדים. 23 דיינים עכשיו יושבים, חושבים. 71, בסדר? באיזה דין מדיני התורה התלבטו, העלו שאלה, מה עושים חשמל בשבת? יושבים כל השבעה וחד סנהדרין, כל אחד יושב בחדר שלו, לומד, פותח את כל השוקים, את כל הראשונים והאחרונים, ולא יודע מה היה להם. מגיע להכרעה, כותב פסק. מגיעים למחרת לבית דין, ללשכת הגזית, כולם מביאים, בודקים, כולם יצא אותו פסק. זה לא יהיה שמחה גדולה יותר מאשר שהיו 40 שחשבו ככה ו-30 שחשבו אחרת? מה?
זה תקנת התורה.
מה זה תקנת?
תקנת התורה איך להכריע, אבל היא לא אומרת שזה עדיף משכולם.
זה תקנת ההתפתחות, כי רגע שמישהו כולם החליטו ככה, אז אין לך פה בהמשך, אין לך פה לדון לזה.
שנייה, אז עכשיו אתה כופה את האמת, אומר שהיא לא נכונה בשביל שאחר כך נוכל להמשיך להתחדש.
אני לא קופה, אני אומר שעכשיו האמת תיקח.
בסדר. אם אני אחשוב, פתאום אני משנה דעתי,
נגמר, כולם
מומחים. למה? אחד מה-71. משנה דעתו. רב שלמה זלמן אמר על זה פסק, אחרי שנתיים שינה את דעתו, פסק אחר.
זה משהו אחר. למה? זה לא מוחלט, כי כולם יקרו לנו בעצם ככה, אז אם מה, אם ככה, אתה לא יכול לשנות אותו. אין פה פתח כל
לכיוון. ואם 69, אז כן, אתה יכול.
כן, כי יש לך שתיים שאמרו שזה לא ככה.
אני לא מבין למה.
כי יש לך פתח, להגיד לשנות את הכיוון, אתה יכול שכולם מישהו יזיז את זה.
למה הפתח הוא כל כך הכרחי? מבחינת האמת, זאת מבחינת ההתחדשות של התורה. ההתחדשות של התורה אם היא לא אמיתית, אז היא כלום. מבחינת האמת, בשביל מה אני צריך את הפתח הזה? מה העניין בו? זה נשמע כאילו אידיאל טהור, לא? אם זה אמת, אז זה אמת. אני מוכן לקבל, אם היית אומר שיש בחינות של כאלה ויש בחינות כאלה, אז אחד הולך לדגש על בחינה הרעה, ולכן זה הגיוני גם שסטטיסטית, אחד ילך לבחינה הזאת. אז זה בסדר שאחד יהיה כזה, אבל אם האמת היא אמת, אז כאילו. אולי בדור אחר באמת, באמת כבר לא תהיה אמת, ואז כולם יפסקו שוב בצורה מוחלטת.
אתה לא
יכול להגיד,
אתה
פסק
שאתה לא יכול
להימם ל... אז לא, זה... יש פסק כזה עכשיו. אוקיי, זה כבר... בסדר.
אם יש לך מקום
שאנשים
שלא פסקו כמו כולם, אתה יכול להסתמך עליהם, להבין שעוד יש לך מקום...
השאלה היא, אתה תופס את השניים האלה כאלה שטעו בשביל להשאיר לנו פתח?
הם לא טעו. אז מה היה האמת לפי הדרך שלהם?
השאלה היא, אז...
האמת סימן שהאמת לא מוכלת, ברגע שאתה אומר שאתה מוכלת מול...
אז זה מה שאני שואל, בסדר, אם האמת מוכלתת או לא. אתה אומר בשביל להשאיר את הפתח, זה כבר שתי דברים שונים.
לא, יש כמה כיוונים לאמת. אז האמת, או שאם כולם מוכלים...
אוקיי, זה מה שאני אומר, זה משהו אחר, זה בתור חינות, זה לא משהו.
טוב, אוקיי. יש באמת בדברי חז"ל, אנחנו מוצאים שתי בחינות. מוצאים בחינות כאלה שבהם רואים שכמו שאיתה אומר רוב עדיף, וההסבר שאיתה נתנו הוא מאוד אמיתי, ואנחנו נראה עוד מעט איפה הוא בא לידי ביטוי. יש בחינות אחרות שדווקא רוב הוא לא עדיף, ודווקא עדיף משהו מוחלט. בואו נעבור על כמה סוגיות, כמה מקורות, ונראה את הבחינות השונות. אז הגמרא בסנהדרין דף י"ז, עוד מעט אנחנו מגיעים לשם, אמר רב כהנא, סנהדרין שראו כולן לחובה, פותרין אותו. מה איתה, מה? כיוון דגמירי, הלנה דין למעבד לזכותה, ואני תו לא חזו לי. יש דין בדיני נפשות, שאם אחרי שנפסק דינו, אז צריך לעשות הלנה דין לילה אחד, בשביל לחפש לו זכויות, אם נפסק דינו להיהרג, לחפש לו זכויות, ו... וברגע שכולם אומרים, כולם אומרים לחובה, אז אף אחד עכשיו, זהו, כולם, אף אחד לא ינסה למצוא לו זכויות, כי ברור לכולם פה מה המציאות. ברגע שיש אחד, כמו שקודם איתי אמר, שיש אפילו אחד שסובר פה לזכות, אז כל אחד מהמחייבים, הוא אומר לעצמו, רגע, אולי אני הולך עכשיו להרוג אדם חף מפשע, הרי חבר שלי שהוא תלמיד חכם, הוא אחד מהסנהדרין, קטנה, הוא חושב שהאדם הזה לא אמור למות. אני עכשיו יכול לקחת את הכתפיים שלי להרוג את האדם הזה, והוא חושב עוד בה, ואז הוא מגיע למסקנה שעדיין הוא חייב בסדר. אבל יכול להיות שמשנה דעתו לזכות, יכול להיות שהוא יוצא זכאי הנידון הזה. אבל אם כולם אמרו לחייב, אז אף אחד אין לו כביכול את הצד השני לבוא ולחשוש, והם לא מספיק יעיינו בדינו לזכות. אז מפה רואים שדווקא יש עדיפות לרוב. נכון? עם כולם זה בעיה. כן.
שוב, אני לא חושב שהסיבה זה
שיהיה אחד שיצדיק אותו בשביל שנוכל להפך בזכותו. אלא כאילו אולי הגמרא מניחה שבאמת יש צד שחייבים, שבכל אדם אולי יש צד שאולי הוא היה פטור, או אולי הוא בסדר, כאילו. לא הגיוני להגיד שהסיבה היא בשביל שנוכל לזכות אותו, כי זה חסר אמת.
בוא נגיד ככה. יש הלכה, אני מסכים איתך בסוף במשמעות של הדברים, אבל הצורה שזה, ההלכה שגרמה לזה להופיע, היא זה שצריך עלה לדין. ופה עלה לדין לא תהיה טובה. אתה מסביר בעומק, קשה להסתפק רק בזה, כי מה זאת אומרת, אם זאת האמת, זאת האמת. אלא כנראה שזה סימן, שזה סימן ולא סיבה, שיש פה גם בעיה, אני מקבל מה שאתה אומר, יש פה בעיה יותר מהותית שעוד מעט ניגע בה. בסדר? שער כוח. אז גם פה אנחנו רואים שהרוב הוא דבר שלכתחילה, ודווקא כשיש פה משהו מוחלט זה מעורר בעיה. אומר הירושלמי בסנהדרין, אולי רק נגיד עוד איזה משפט, כאילו מה הבעיה פה בעצם, שיזהר אומר, מכוון אליה, שהמציאות היא מורכבת, כן? היא לא חד משמעית, היא מורכבת מטוב ורע. ואנחנו צריכים לברר את כל הצדדים. ואם בעצם יתברר לנו רק צד אחד, וכאילו כל המציאות פה מבחינתנו היא רעה, כנראה שיש לנו איזה פגם פה בבירור שבהסתכלות על המציאות. לא ייתכן מציאות שהיא לגמרי רעה. המציאות מורכבת מטוב ורע. וזה שבית דין, זה שלא יהיה פה הלנת דין טובה, זה סימן לזה שהבירור שלנו, הסתכלות שלנו על המציאות היא חסרה, חסר לה איזושהי זווית, לכן אנחנו לא יכולים לפסוק על פי זה דין נפשות. כנראה שהברות שלנו של המציאות הוא לא טוב, הוא לא אמיתי. אבל נחזור על זה בהמשך. אומר הירושלמי, אמר רבי ינאי, אילו ניתנה התורה חתוכה, לא הייתה לרגל עמידה. מה הטעם? וידבר השם אל משה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הודיני היחי ההלכה. אמר לו, אחרי רבים להטות, רבו המזכים זכו, רבו המחייבים חייבו. כדי שתדע התורה נדרשת ממתת פנים תמה וממתת פנים טהור מניין ודגלו, כן, מדגלו על האהבה, ודגלו זה גימטריה ממתת. וכן אומר, אמרות השם אמרות טהורות, כסף טרוף בעלי לארץ מזוקק שבעתיים. שבעתיים זה שבע כפול שבע, זה גם כן ממתת. זה לא סתם, דיברנו קצת על הממתת, אבל לא נרחיב את זה עכשיו, דיברנו על זה קצת בשבת, אבל תחשבו על זה לבד. בכל אופן, ואומר משרים היבוך. משה מבקש, הודיעני יחי ההלכה. מה בעצם הוא שואל? שואל את הקדוש ברוך הוא, מה הסדר הנכון של פסיקת הלכה, של הופעת הלכה במציאות? והקדוש ברוך הוא עונה לו, הסדר הנכון הוא הליכה אחרי הרוב. הוא לא אומר לו, אם יש בעיה, אז תפתרו את זה על ידי הליכה אחרי הרוב. אלא הסדר הנכון, כשאתה רוצה ללך פוסקים הלכה, הקל הוא הליכה אחרי הרוב. מפה אני שומע שהרוב זה גם כמשהו אידיאלי, זה לא איזה משהו בדיעבדי, משהו מהותי. התורה אמורה בצורה מהותית להידרש ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא, שזה גם דבר שהוא מוזר מאוד, כן? מה זה ממתת פנים? על כל דבר אתה יכול, זה טהור או טמא, מה זאת אומרת? כאילו התורה אמורה להיות משהו שחוטף, שאומר לנו בדיוק מה האמת. איך זה ממתת פנים טהור, ממתת פנים טמא? כן, שמכירים, זה צריך לדעת לתאר את השרץ בקוף נון טעמים, כאילו. איך אפשר לתאר? אתה עושה צחוק, אפשר לתאר את השרץ. אז ברור שבסוף השרץ הוא דמה. אבל זאת היכולת לתאר את השרץ. כי באמת המציאות היא מורכבת. למרות שהתורה בסוף היא חותכת, היא נותנת את פסק ההלכה, אבל פסק ההלכה הזה הוא צריך להתברר מתוך רוב. המשמעות של התברות מתוך רוב זה הסתכלות, הבחנה בבחינות שונות, ואחרי הבחנה בבחינות השונות אני מכריע על פי כללי ההכרעה. אבל ההכרעה הזאת היא לא אמורה להיות חד גונית, ככה הנקודה. ההכרעה אמורה להגיע דרך תהליך של ברור של הבחינות השונות, וזה המשמעות של רוב לכתחילה. המשמעות של רוב לכתחילה היא, קודם כל תחפש את כל הבחינות, תבדוק ממה מורכב הדיון שלפנינו, הנושא שלפנינו, כל הבחינות השונות, תסתכל בצורה רחבה על המציאות, ומפה תבוא לתת את ההכרעה. עכשיו יש פה גם הדרכה לחיים. לפעמים כשאתה בא לתת איזו הכרעה באיזה עניין וכאילו ברור לך לגמרי ואין לך שום מהווה מין אחרת, תבדוק את עצמך, רגע, אולי אני לא רואה טוב. אבל אחרי שאדם מברר והוא רואה באמת, יש פה בחינות שהדבר הזה הוא טוב, הוא חיובי. יש בחינות אחרות שהדבר הזה הוא לא טוב. אני צריך עכשיו להכריע. יש צדדים לכאן לכאן. עכשיו ההכרעה היא יותר אמיתית. זה נכון, אומרים את זה יועצי נישואין, כן, בהחלטה להתחתן, שכשהכל נראה ורוד, אז כנראה יש פה בעיה. כי לא הכל ורוד בחיים. כנראה שהאהבה היא מסנוורת את העיניים, אז ההחלטה שלך היא לא אמיתית. אם אתה מצליח לראות דברים גם שהם לא כמו מצליחים בעיניך לגמרי, ולמרות אתה מחליט להתחתן, עכשיו זו החלטה יותר אמיתית. כי זו החלטה שנובעת מתוך הסתכלות רחבה על המציאות, ולא מתוך הסתכלות צרה על בחינה אחת בלבד. אז זה מה שעולה פה מהירושלמי, שזה עניין מהותי שהתורה היא תינתן מבטאת פנים טהור ומבטאת פנים טמא, כי התורה היא מה שהיא עושה, היא מאירה לנו את כל הגוונים של המציאות, את כל הבחינות להסתכל על המציאות, בסוף היא מכריעה, ההלכה היא אחת. אבל באמת יש בחינות נוספות, למרות ההלכה האחת, יש בחינות נוספות להסתכל על המציאות. אומרים את זה תמיד על תפילין של ראש ותפילין של יד. בתפילין של יד יש בית אחד, כל הפרשות בבית אחד, כי צריך להכריע, נקודה, אין פה התלבטויות. אבל בתפילין של ראש, כשאתה עדיין בעולם המחשבה, בהסתכלות, יש לך ארבע בתים נפרדים, אתה יכול להסתכל על כל מיני בחינות. בסוף ביד, בצד המעשי, אתה תכריע אחד, הכרעה אחת. וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב בלימוד תורה, בהסתכלות בכלל, בהבנת מחלוקות בעם ישראל, גם בדור שלנו. מצד אחד יש מחלוקות, וזה טוב שיש דעות שונות בעם ישראל. מצד שני, אנחנו לא נשארים גם בהכרעה עם המחלוקות. בהכרעה צריך להכריע, מה שנראה לנו אמיתי להכריע, ויש איזה כללים גם כן. זה המשמעות של ירושלמי לכאורה שהליכה אחרו. מול זה אבל, ראינו גם מקורות אחרים, שכן יש עדיפות לדברים חותכים מוחלטים. יש למערלבך, קונטרס שנקרא קונטרס השמיכה. מערלבך היה אחד מגדולי הדור שהיה בתקופת רבי יוסף קארו, כשהמערי בעיריו, חכמי צפת, הם רצו לחדש את השמיכה. מה זה השמיכה? משה שמח את יהושע, יהושע שמח אחרי זה את הזקנים וכו', וכך המשיכו לסמוך דור אחרי דור אחרי דור, עד שהאחרון ששמח היה רבי יהודה בן בבא, שהרגו אותו על זה, בגלל שהרומאים גזרו לבטל את השמיכה, הרגו אותו על זה. זה היה פה קרוב, בצומת בין אושה לשפרעם, כן, בין קריית אתא לשפרעם, שזה צומת סומך, היא בין, מה? היום כבר במחלף. אז שם זה היה פחות או יותר, שם לכן זה סומך, והשמיכה היא נפסקה לצערנו. מאז שהפסיקה השמיכה אנחנו לא יכולים לדון דיני כנסות, ואתה יודע, דיני נפשות זה גם תלוי בעוד דברים, אבל בכל אופן זה יש חיסרון גדול בהופעת תורה מאז שהתבטלה השמיכה, יש דינים שאפשר לדון אותם. עכשיו, בשביל להחזיר את הסנהדרין, צריך להחזיר את השמיכה. אתה צריך חכמים שהם סמוכים. איך אתה יכול להחזיר שמיכה אם זה נקטע? כל המשמעות של שמיכה זה מה? שזה סמוך איש מפי, איש מפי, שעד משה רבנו עד הקדוש ברוך הוא, שהוא סמך את משה רבנו. זה השלשלת ממעמד הר סיני עד הדור שלנו. ואם זה נקטע, איך אפשר להחזיר את זה? רצו לסמוך את המערלבך. איך? על פי, אחרי שסמוך אחד, הוא כבר יכול לסמוך עוד הרבה אחריו, כן? אבל לפני צריך להחליט את מי סומכים הראשון. רצו לסמוך את המערלבך. הסתמכו על הרמב״ם. הסתמכו על איזה רמב״ם שעוד מעט שראיתם אותו, ואתה נראה אותו. וכתבו לו שרוצים לסמוך אותו על פי הרמב״ם הזה. והוא דן איתם, האם באמת על פי הרמב״ם יכולים לסמוך אותו או לא יכולים לסמוך אותו. סתם, רואים את הענבה, כן, אדם יכול להגיד, וואלה יופי, תסמכו אותי, מי, כולם מצוין, רואים לו, הוא אומר, צריך לדון פה, זה לא משהו אישי, זה משהו כלל ישראלי. והוא בא לדון בעניין הזה, האם זה באמת נכון או לא נכון. הרמב״ם אומר בהלכות סנהדרין, אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלושה, צריך שאחד מהם סמוך מפי הסמוך. אבל בהמשך הוא אומר, נראים לי הדברים, אין לו מקור. כשהוא כותב יראה לי או נראים לי הדברים, סימן שאין לו מקור. שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סמוכים, ויש להם לדון דיני כנסות, ויש להם לסמוך לאחרים. אם כן, למה היו חכמים מצטערים על השמיכה? למה כל כך מסרו את הנפש על השמיכה? הרי אפשר לחדש, זה לא שאם נגמר אי אפשר לחדש. כדי שלא יבטלו דיני כנסות מישראל, לפי שישראל מפוזרים, ואי אפשר שיסכימו כולן. ואם היה שם סמוך פי סמוך, אני לא צריך לדעת כולן, אלא דן דיני כנסות לכל, שאני נשמח מפי בית דין, והדבר צריך לכם. לפי הרמב״ם הזה, חכמי צפת והמערי בעיריו רצו לסמוך את המערלבך. כי הם אומרים, אנחנו חכמי ישראל, הרמב״ם כותב, כל החכמים שבארץ ישראל. מי שלא בארץ ישראל הוא לא חלק לעניין הופעת תורה מחכמי ישראל. בגלל זה, כשהם, בסדר. בסדר, צריך להבין מה הוא כותב פה. אתה שואל שאלה טובה, אבל צריך להבין מה הוא כותב פה. אבל בכל אופן הוא כותב בתורה כל החכמים שבארץ ישראל, ועל זה הם רצו לסמוך. אבל השאלה עכשיו כשהרמב"ם כותב פה כל החכמים, מה הוא מתכוון כל החכמים? האם כל זה ממש כל, או כמו הדינים הגדרים הרגילים של רוב, זאת אומרת רובו ככולו? מה הוא התכוון? וזה היה הדיון בעצם של, כי היו גם מתנגדים לשמיכה, בסדר? בגלל זה אמר הרב דן, היו כאלה שמתנגדים. הרוב הגדול של חכמי ארץ ישראל היו בעד השמיכה. היו מתנגדים, אני לא זוכר אם המתנגדים היו מארץ ישראל, יכול להיות שאפילו המתנגדים היו לא מארץ ישראל, והוא חשש להם, למרות שהרמב"ם כותב, אולי לא שאמרת, לא יודע, אבל אני לא זוכר את זה. בכל אופן, אומר הרמב"ם, אי הווה דינן בוודאי מקור מוצא דברי הרב בזה, היינו יכולים לברר מתוכו פירוש דבריו. אם היה מקור לרמב"ם הזה, הייתי יכול לברר האם כל זה כל מוחלט, או רובו ככולו. היא כל דווקא, או אפילו הרוב מתוך הכל. אבל כיוון שלא נדע לנו, הרב לא פירש דבריו. איתן למיך, שם הכל דווקא, אולי הרב מתכוון לכל מוחלט. ותאמה דליבי הרב בכאן כל דווקא, ולא להביא הרוב ככל כבשאר דוכתי. אפשר לומר, זה משום דעמיל תשייך לכל ישראל, רוצה לומר אותם שבארץ ישראל שהם נקראים קהל, צריך שכל החכמים הסכימו באותה הסמיכה. ויהיה לפלא מאורע בית דין שטעו, שגם היא הייתה הוראה לכל ישראל, או רובם שעשו מעשה על פי בית דין, שצריך שכל הסנהדרין ימצאו באותה הוראה ויסכימו בה. הוא רוצה לומר שלא יחלקו עליה המיעוט ולא אפילו אחד מהם, שאם חלק על המתירין אפילו אחד מהסנהדרין, או שאמר אפילו אחד מהם אני יודע, אין הוראתם הוראה להתחייב הם בקורבן. מתי בית דין מתחייב בפער אלה דבר של ציבור? רק אם הם פה אחד קבעו את ההלכה. אבל אם אפילו אחד לא היה שותף, כבר אין פה פער אלה דבר של ציבור. רגע. אלא כל יחיד ויחיד מאותם שעשו על פיהם חייבים בקורבן. כן, כתב הרב פרוש המשנה וכו' וכו'. אבל הוא אומר, לפי זה, אנחנו רואים באמת דברים, אל תחשבו שאין כזה דבר של קול מוחלט. אל תחשבו שתמיד זה רובו ככולו. הנה, אני אראה לכם הלכה, שיש נפקמינה, שיש הבדל בין קול מוחלט לבין רוב. אם אני מוצא כבר נפקמינה, מי אמר שהרמב״ם שאומר פה קול ישראל, הוא מתכוון דווקא לרוב, אולי הוא מתכוון לקול ממש. ויש לי סברה גם בזה, אומר אמר אלבך. הרי הסמיכה זה עניין של כלל ישראל. אז כל מה שסמוך מפי סמוך, אז זה הכוח של הקדוש ברוך הוא שעבר דרך החכמים. אבל אם אני רוצה לסמוך פה לא מכוח סמוך מפי סמוך, אלא מאיזה כוח אני רוצה לסמוך פה? שכלל ישראל מסכים לעניין הזה? כלל חכמי ישראל? אולי לזה צריך כלל מוחלט, ולא יוצא, בלי יוצא מן הכלל בזה. לכן, הוא אמר, זה לא פשוט, בסופו של דבר לא הצליחה הסמיכה הזאת, ונשארנו עדיין בלי סמוכין עד היום. בסדר? כן, יש שרוצים לחדש, אבל בסדר, צריך לראות שיהיה את כל ישראל. כולם רוצים לחדש את זה. יש כאלה שרוצים באופן מעשי גם, אבל לפי הרמב"ם בפשטות צריך לחכות או לרובו ככולו, או אולי אפילו לכל חכמי ישראל, שזה בעזרת השם מקווה שיקרה במהרה.
שישות
את בארץ
ישראל?
כן. מי שלא בארץ ישראל לא נקרא חלק מהקהל, בפשטות. אז לדון פה עכשיו, מי שיצא רגע מהארץ לאיזו שליחות, האם הוא צריך לחכות לו שיחזור או לא, זה עוד דיונים, אבל לא.
זה מהרמב"ם, זה סיורים בכל העולם.
יכול להיות שזה הכוונה.
בזכינה
זו
כולם.
כוח, אולי זה הכוונה טוב, יש מקום להעין. בכל אופן, עכשיו, אז פה אנחנו רואים מקור שצריך כל ולא רוב. מקור נוסף זה מדברי הרב באיגרת, לא נראה אותה כרגע בגלל הזמן, בסדר? אבל בפשטות הרב מביא שם גם כן אפקמינה, הוא אומר שיש דין הרי שאם בית דין דורש באחד מדוגים למידות ומגיע בית דין אחריו, אז הוא יכול, אם הוא... תראה, גם אם הוא לא גדול, הוא יכול לבטל ולדון אחרת אם נראה שצריך לדון אחרת. אומר הרב קוק שזה נכון רק בתנאי שאותו בית דין הראשון קיבל החלטה על פי רוב. אבל אם הוא קיבל החלטה פה אחד, לא, זה יהיה כמו תקנה כבר. אף אחד לא יוכל לשנות את זה, אלא אם כן יהיה בית דין שגדול מהבית דין הראשון בחוכמה ובמניין, ואז זה בסדר. מה אנחנו רואים מפה? שהכרעה פה אחד יותר חזקה מהכרעה על פי רוב. בסדר? זה עוד מקור לזה. מה שאנחנו צריכים עכשיו לשאול, שאלה שלישית, שנוסיף אותה ועכשיו נבוא להסביר בעזרת השם, מתי, מה ההגדרה? אנחנו ראינו בחינות שרוב זה עדיף מכל, וראינו בחינות שכל עדיף מרוב. מהי ההגדרה? מתי רוב זה דבר שהוא לכתחילה, ומתי רוב זה דבר שרק בדיעבד, ועדיף לי שיהיה פה משהו מוכלל, בסדר? מובן את השאלה? ראינו מקורות לכאן ולכאן, וצריך להגדיר הגדרה, שתעשה לנו סדר בכל המקורות. שאלה שלישית, מה ההגדרה, מתי רוב עדיף מכל, ומתי כל עדיף?
עוד שראינו זה דיני פשוט ראינו שזה איסור ויתר, זה נראה שזה.
אתה מחלק בין איסור ליתר,
לבין דיני פשוט.
מה, בוא נראה, המקור הראשון נכון. הירושלמי, לא, זה גם באיסור ויתר, במתת פנים
טוב. כן, אבל זה עדיין, זה לא, זה רק בגדר המחשבה. ויש לא. משהו פשוט ראינו זה אפילו פסיקת
ההלכה,
מה זה פסיקת
ההלכה,
כלומר...
בסדר, אבל לא, אתה רואה שגם בהלכות של איסור ויתר, אני הרוב הוא לכתחילה.
לא, חשוב לי אז שיהיה לי סברות לפה סברות לשם, אבל פסיקת ההלכה, אני רוצה פסיקת ההלכה.
בסדר, אבל האמירה העקרונית היא שגם בדיני נפשות וגם באיסור ויתר לכאורה לפי ירושלמי, הרוב הוא, יש לו מקום של לכתחילה. יכול להיות שזה משתנה קצת בדיוק בצורה המעשית שזה מתלבש. אבל רואים שהרוב זה לא משהו שהוא בדיעבדי, נכון? אתה מסכים?
הצורה שאני מתלבש זה משמעותי, זה אפשר לראות משמעותי.
צריך לבדוק האם זה יהיה החילוק.
טוב.
בוא נגיד ככה, את האיסור ויתר, אני, לנו דעתי, יותר הייתי מצרף לזה דיני נפשות, מאשר דיני ממונות שבהם יש עדיפות אולי לפה אחד. לדוגמה, עוד מעט...
דיני ממונות. עדיף
באחד? נראה בחינה כזאת עוד מעט. אבל, או לא בסדר, זה דינים שבהם עדיף באחד, על הסמיכה. הייתי יותר מקשר לדיני נפשות, נכון שיש הבדל, אבל זה יותר קרוב לי בתפיסה שבשניהם הרוב הוא משהו לא שהוא, לא בדיעבדי. וסמיכה, הרוב הוא לא טוב.
אני אומר שבן אדם הוא יותר סמוך, ולכן אנחנו דנים את האדם עכשיו, אם הוא
זכאי או חייב. לא רק את האדם, זה גם טמא או טהור, זה...
לא, מאיפה שדיברנו.
לא, אני אומר את הירושלמי של איסור ויתר.
כן.
אני יותר הייתי מצרף את זה לדיני נפשות. אתה נותן סברה לחלק, אבל אני אומר, אחרי הסברה שלך לחלק, אני חושב שלמי דעתי שההסתכלות העקרונית על רוב היא יותר חזקה מהסברות, למרות שזה, אחרי זה כן צריך לחלק, והסברה שלך תהיה טובה.
זה שיש עקרונית.
אבל ההסתכלות העקרונית, אני חושב פה היא יותר חזקה, כן. מה זאת אומרת לעשות שינוי במציאות? אז צריך רוב או כל? אבל מה זה שינוי? לדון אדם למיטה, זה לא שינוי במציאות?
לא שינוי, כי
אתה קובע הלכה. כשאתה קובע הלכה עם דבר מסוים, מותר או אסור, עכשיו אתה קובע לדורות. סנהדרין גדולה, זה לא שינוי במציאות? זה גם שינוי במציאות. מה החילוק העקרוני בין זה לבין סמיכה? כן, סמיכה זה שינוי כזה, זה שינוי אחר.
אתה מסביר לסמיכה, אנחנו לא יודעים בסופו של דבר,
אם נדיף רוב או... לא, לפי הכיוון הזה שצריך קול, בסדר? הרמב"ם כותב קול בפשטות, בסדר?
כן,
אבל...
בהוראה, אתה אומר שיש עדיפות להוראה של קול.
כן, כן. כן.
אוקיי. אבל שוב אני אומר, גם נפשות וגם שינוי במציאות. לא מספיק חד, מה השינוי, צריך להגדיר יותר טוב מתי זה דבר שהוא, איזה שינוי הוא שייך, הוא צריך להופיע דרך בחינה מוחלטת, ואיזה שינוי צריך להופיע דרך רוב, כי להרוב מישהו דווקא בחינה מוחלטת זה לא טוב, למרות שאתה עושה פה שינוי מאוד משמעותי. כן. מגדיר הרב ויצמן שני מושגים. יש לפעמים הכרעה בין אמת לשקר, ולפעמים יש הכרעה בין טוב לרע. יש מצבים שאדם נדרש להכריע מהי האמת. יש מצבים שהכרעה היא לא מהי האמת, אלא מה יותר טוב. במילים אחרות, כשאדם עכשיו, כן, כשישאלו אותנו עכשיו בחוץ, נשב כאן בחדר סגור, נגיד, לא יודע, במקלט, בקריה, בלי שעונים, ונרצה לדעת אם בחוץ יש יום או חושך. נשלח כמה אנשים החוצה. רוצים לדעת מה האמת עכשיו, נכון? פה ברור שאם לא כולם עונים אותה תשובה, אנחנו בבעיה. אנחנו נרצה שכולם יחרובים אותה תשובה. אם נכריע פה על פי רוב, טוב, חלק אמרו שלילה, חלק אמרו שיום, אז בואו ניקח צ'אנס, ונגיד שיום, אז נתקוף עכשיו באיראן, ונקווה שלא יודע, בסדר? זה הדבר שצריך לדעת מה האמת. אבל יש מצבים שזה לא ברור מה האמת. זה ברור מה טוב. לדוגמה, אדם מתלבט עכשיו אם ללכת לעבודה א' או לעבודה ב'. עבודה יש, עכשיו מערכת של שיקולים. זה כמה פרנסה הוא יקבל. כמה העבודה הזאת היא ממצה את הכישרונות שלו. כמה הוא ישמח בעבודה הזאת. כמה הפן של שליחות שיש בעבודה הזאת למען עם ישראל. ועוד כל מיני שיקולים, כמה זה קרוב לבית או קרוב לבית. עכשיו, זה לא אמת או שקר לאיזה עבודה ללכת. הוא צריך לקבל הכרעה פה, מה יותר טוב? אומר הרב ויצמן, בהכרעה בין אמת לשקר, הרוב הוא חיסרון. אבל בהכרעה בין טוב לרע, הרוב הוא יתרון, כמו שדברנו קודם. כי הרוב הוא בעצם, מה הוא אומר לי? אתה מצליח לשקלל, להסתכל פה על הרבה בחינות, ולקבל הכרעה מתוך כל הבחינות האלה. עכשיו בואו נראה. בין הדברים, כן, את העיקרון הזה שהרב ויצמן מגדיר.
זה גם בעיני,
נגיד, נפשות,
מה יותר טוב.
עוד מעט, כן, עוד מעט תגיע לבני נפשות להסביר את זה, זה מתבטש. קודם כל אמרנו את העיקרון. ניקח רגע את זה בדיני נפשות ובדיני ממונות. בדיני ממונות יש עדיפות להכרעה חד משמעית. לדוגמה, בפשרה, נגיע לזה שנה הבאה. כשעושים פשרה, לא חייבים תמיד לעשות דין. כשמגיעים שניים לדין, יש עניין לעשות ביניהם פשרה. אם הם לא מסכימים, עושים דין. ניכנס, יש כל מיני דעות בגמרא. אבל עדיף, לכאורה, לפחות לפי חלק מהדעות בגמרא, לעשות פשרה. בואו, לפני שנבוא לדון את כל הדינים על פי דיני תורה, האם אתה מסכים לעשות פשרה כזאת וכזאת? אתה טוען שחייב 100, הוא טוען שחייב 50. בואו נעשה פה איזה משהו ביניים. אתה מוכן לשלם קצת יותר שהוא יהיה רגוע, אתה מוכן לוותר קצת, הכי טוב, לא צריך פה, יותר טוב ממי, יש דעה כזאת, שזה יותר טוב מלעשות. אבל צריך שכל הדיינים יסכימו לגדר של הפשרה. אם אחד מהדיינים אומר, תשמע, הפשרה הזאת היא לא אמיתית, היא לא טובה, אז אי אפשר לעשות פשרה. בפשרה צריך שכל הדיינים יסכימו לפשרה שהוצעה. מה? משהו כזה. עכשיו פה, למה בממונות, לדוגמה, נגיד דוגמה שלקחנו, למה שם יש עדיפות להסכמה פה אחד? אז אומר הרב ויצמן, בדיני ממונות, אנחנו צריכים לדעת מה האמת, לא מה טוב. כי מה שטוב לא, זה רע לשני. הבירור פה לא מה טוב. יש פה שני צדדים, צריך להגדיר מה האמת, מי צודק. לכן פה יש לי הרוב, אז חידשה התורה שאפשר ללכת על פי רוב, אבל הרוב הוא חיסרון, יש לי עדיפות לכל. כן, בדיני ממונות, אין לי בעיה שכל הדיינים יפסקו לחייב מישהו. בדיני נפשות, יש לי בעיה כזאת. כי בדיני נפשות, אין לי פה שני צדדים שעומד לי צד אחד, כל מה שאתה עושה טוב לצד הזה יראה לצד השני. יש לי פה נידון אחד. הנידון הזה עשה מעשה חמור, אין ספק. אבל אם אתה לא רואה שום צד לזכות אותו, אז אתה לא מספיק, הבירור פה בין טוב לרע. זאת אומרת, לא מה אמיתי. כי השאלה לא רק אם הוא הרב או לא הרב, אלא יש פה הרבה שיקולים. האם הוא הרג, היה שפוי כששפוי והיה שפוי, עשה ובשוגג במזיד ועוד כל מיני נפקות, כל מיני שאלות שפה בא, מסביב והשאלה היא לא אמת או שקר, אלא האם במקרה שלפנינו מה יותר טוב להרוג אותו או לא להרוג אותו. ופה אתה להכניס עכשיו את כל השיקולים. אדם שהרג במזיד על פי כל הכללים, אז טוב להרוג אותו, טוב גם בשבילו להרוג אותו. זה מה שמתקן אותו ומחפר לו וכו'. אבל בגלל שהשאלה שלי פה, טוב או רע, לא אמת או שקר, אז פה אני צריך עכשיו שיהיה לי כמה צדדים, ואם לא הצלחתי להסתכל כמה צדדים, לא הצלחתי לראות שהוא צד לזכות אותו, אז אני לא הצלחתי לקרוא את המציאות נכון. יש מובא בגאונים שאני מדלג למקור אחד, לא ניכנס עכשיו, אני מדלג קצת על דברים שהבאנו קודם בגלל הזמן, אבל תראו, יכולים לראות את זה בספר. במקור אחד זה מובא באוצר הגאונים, שמומחה לרבים יכול לדון דיני ממונות יחידי, הוא לא צריך שלושה. אם הוא מומחה לרבים, בדיני ממונות, דיני נפשות אין כזה דבר. רק הקדוש ברוך הוא יכול לדון יחידי. אבל בדיני ממונות מומחה לרבים יכול לדון יחידי. למה? התשובה היא כי בדיני ממונות, מה שאמרנו קודם, הדיון הוא בין אמת לשקר. אני לא צריך פה את הרוב. אז זה נכון, כשהוא לא מומחה, אז צריך פה שיהיה כמה דעות. דען אחד שבטא את צד של ראובן, כביכול, דען אחד צד של שמעון, או דען שמכריע. אבל אם הוא מומחה לרבים, אין לי בעיה עקרונית שהוא ידון יחידי. כי השאלה פה אמת או שקר, ואם הוא מומחה והוא לא טועה, אז תגיד לי מה האמת. אבל אם השאלה היא טוב או רע, אין סיכוי שאדם ידון יחידי. כי יש פה כמה בחינות, אם אתה יחידי אתה לא תראה כמה בחינות. אני, במהות אני צריך פה כמה צדדים. הדבר הזה הוא מואר מדברי הזוהר הקדוש. תראו, לא תהיה אחרי רבים לרעות, אחרי רבים להטות, אין רבים פחות משלושה, ואם בית דין שלושה, אין להטות אחר דינו. בית דין הוא השכינה, בשלושה עם שלוש חיות המרכבה שלה, והיא דין תורה, דין אמת, עמוד האמצעי. וכל דיין שלא דן דין אמת לאמיתורי, הוא כאילו שליט את הסמכמם בעולם וכו', פיל השכיניים הוא מקיים את הגיהנום. במקום דין אמת הוא מקים שפת שקר, דין אמת הוא עמוד האמצעי, וכו' וכו'. כן, אז זוהר הקדוש עוסק בבית דין של שלושה, זה דיני ממונות. שצריך שלושה, אומר אסור לו לבד, אבל למרות זאת יש הלכה שדיין מומחה לרבים, הוא יכול לדון יחידי. למה? כי אם הוא מומחה לרבים, פה לא נבהר, אבל הוא יכול להיות בבחינת עמוד האמצעי הזה גם בלי הדיינים הנוספים. זאת אומרת, כשהוא לא מומחה, צריך שיהיה שלושה דיינים שזה צד ימין, צד שמאל, וזה אמצע שמאחד אותם, אבל כשהוא מומחה לרבים הוא יכול לכוון לעמוד האמצעי לעמוד האמת. אבל מה שרואים בזוהר הקדוש, הנקודה היא לחפש מה האמת. בדיני ממונות אני מחפש מה האמת. מה שאין כן בדיני נפשות, לא מחפש מה האמת. מחפש מה טוב, בין טוב לרע, לא בין אמת לשקר. עכשיו, לפי ההגדרה הזאת, נחזור להסבר של הסוגיה. עכשיו הגמרא בחולין מובנת. בהתחלה הגמרא הבינה שאני מחפש ברור של רוב, כשאני שואל מה המקור לרוב, אז אני מחפש מה האמת של המציאות. אני מחפש את האמת. אם נחפש את האמת, אז אז בזה יש הבדל בין רובה דאיתא קמן לבין רובה דלאיתא קמן. כי כשהרוב הוא לפניי ואני יכול, אז באמת הוא אומר משהו על המציאות, אני יכול לספור ולתת איזו הסתברות, אולי זה לא האמת המוחלטת, אבל זה דרך לברר את האמת, קרובה לאמת. זה באמת אומר משהו על המציאות. רובה דלאיתא קמן הוא לא אומר כלום על המציאות שלפניי, כי גם אם רוב, זה רוב כזה סברתי, יכול להיות שרוב בעולם ככה, אבל מה שלפניי הוא אחר. זה לא אומר לי משהו עליו באמת, זה רק איזו הנהגה כזאת. רובה דלאיתא קמן הוא באמת נותן לי איזו סטטיסטיקה במציאות, אבל רובה דלאיתא קמן הוא לא אומר לי כלום על האדם שלפניי. הוא אומר סטטיסטיקה כללי בדיוק, אבל לא על הדבר שלפניי. לכן הגמרא אומרת, הפסוק שכתוב אחרי רבים להטות ברובה דלאיתא קמן, הוא לא עוזר לי לרובה דלאיתא קמן. אבל אחרי ניסיונות הרבים הגמרא מבינה שמקסימום גם אם אני מוצא מקור הוא טוב רק למקום שאי אפשר לברר. אבל אני יש לי דין רוב גם בדבר שכן אפשר לברר. אם כך אני מבין שבאמת החיפוש שלי הוא לא אחרי מה האמת, כי לזה אין מקור לדין רוב, אי אפשר באמת למצוא לזה שום מקור. אלא החיפוש שלי הוא בין טוב לרע, לא בין אמת לשקר, זה מה שהשתנה בסוגיה. ואם החיפוש שלי הוא בין טוב לרע, בזה כבר אין לי הבדל בין רובה דלאיתא קמן לרובה דלאיתא קמן. כי על מה אני רוצה לבדוק? לראות שאני יכול לקחת בחינות שונות מהמציאות ולשקלל ולהגיע להכרעה. זה לא משנה, עכשיו בין רובה דלאיתא קמן לרובה דלאיתא קמן. ההבדל ביניהם הוא רק שאני מחפש מה האמת. בזה רובה דלאיתא קמן עדיף מרובה דלאיתא קמן. אבל כשאני מחפש מהי ההנהגה, טוב ורע זה ההנהגה, זה לא מה האמת, בזה אין הבדל ביניהם כבר.
בסופו של דבר זה חל גם לפני אמת.
מה זה?
בסופו של דבר זה גם חל בדיני אמת.
נכון, בסדר, כי קל וחומר. תשאל אותי את זה אחרי זה, בסדר? תשאל אותי את זה אחרי זה. ועכשיו כמובן הרמב״ם, למה זה מצווה בפני עצמה לכך הרוב? כי זה לא רק דרך להכריע את הדין, אלא זה הסתכלות שלמה על המציאות, זה אמירה עקרונית של התורה, שהיא גם לא קשורה רק לדין, היא קשורה להרבה דברים אחרים גם, לדברים של היום-יום ולמצוות, כל מיני מצוות אחרות גם, לא רק למצוות של דיינים. אז גם מצווה של רוב בבית דין, היא קשורה לדבר הכללי של רוב, ולא רק לדרך הכרעה של בית דין. אנחנו נעצור פה, מי שרוצה להשלים, שיסתכל בספר, או יבוא לשאול אותי, זה אני חייב לצאת, אז מי שרוצה שאול. כן.
או, דור שלום, דורי שלום, נו, לצהל, לנצח.